שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', ואנחנו עומדים לקרוא את אחד הפרקים הקשים ביותר, לא קושי הבנה, אלא קושי לראות את העם שלנו במצב הנורא הזה. כשלומדים תנ"ך, בשיטה שאנחנו לומדים, התנ"ך קופץ לנגד עינינו, מחזיר אותנו לחיקו, אוסף אותנו פנימה. ויש הלכה מאוד מעניינת, וזה לא הלכה באמת, זה לא ממש הלכה, זה יותר זה מין מנהג, כתוב במחזורים, חלק מהמחזורים זה כתוב, שכשאדם שומע את קריאת התורה של יום הכיפורים, וזה מתחיל, ויהי אחרי מות, שני בני אהרון, נדב ואביהו, אחרי מות, נדב ואביהו, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שאהרון ייכנס, זאת יבוא אהרון אל הקודש, וכן הלאה. אז כתוב בהלכה שמי שזולגות לו דמעות, כשהוא שומע את זה, מובטח לו שלא ימותו בניו. רק צריך להתכונן נפשית לזה, כאילו, ברגע שהבעל קורא, ואי אחרי מות שני בני אהרון, אתה כבר לא מספיק, הדמעות כבר לא מספיקות לזול. זאת אומרת, צריך לבוא עם איזו מחשבה, מה עומד פה, מה קורה פה עכשיו, וללמוד את זה כבר קודם, להבין את גודל האסון. אז אני אומר, סומך ובוטח על אותו עיקרון של ההלכה, שכשמי שמרגיש או מרגישה שזולגות לו דמעות תוך כדי שאנחנו קוראים פה את הפרק, זה מאבטח אותנו שמדינת ישראל לא תיפול שם בשנית. בעזרת השם. פרק ד' ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים. ויכו במערכה בשדה כ4,000 איש. כל זה למדנו בשיעור הקודם, שהאופוריה, דיברנו יותר על שמואל, התחדשות הנבואה, סוף סוף חזרה הנבואה לישראל, סוף סוף אחרי שנים, מאות שנים שלא הייתה נבואה, מדבורה ועד כאן לא עמד נביא לישראל, ודאי לא נביא שלוח. גם תזכרו כל המפגשים, גדעון, מנוח, אבא של שמשון, זה לא היה נביא. אמנם אשת מנוח חשבה שזה איש אלוקים, נכון? היא אמרה, מלאך אלוקים, הרי הוא כמלאך אלוקים. רק בסוף התברר לה שזה, היא חשבה שזה נביא, אבל זה לא היה נביא. זאת אומרת, הדורות לא היו ראויים לנבואה, לא עמדו להם נביאים. זה הקדוש ברוך הוא כדי להתוות את ההיסטוריה, כדי להתוות שינויים, היה צריך לשלוח מלאך שיתחפש לבן אדם ושיגיד כל מיני דברים, יעשה כל מיני דברים. היה צריך התערבות מלמעלה, אין בשלות לזה. והנה סוף סוף יש התעוררותא דלתתא, יש מקום שהנבואה חוזרת, בזכות חנה חזרה הנבואה, והנה זה עובד. עם ישראל שומע את זה, ויטב ליבו, טוב ליבם, אומרים, סוף סוף הוא התעשת האלוקים, שלח אלינו נביא, סימן שהוא אוהב אותנו. סימן שהוא אוהב אותנו. אם הוא אוהב אותנו, קדימה, ניכנס בפשתים. הם תרגמו את זה לאופוריה. לא מצאנו מצב כזה שהישראל יזמו מלחמה נגד פשתים. והנה פה יוזמים. כן. זהו, זה מנוסח בצורה כזאת, אני אומר שזה דיברנו גם שבוע שעבר, זה מנוסח בצורה כזאת שזה משתמע שזה לא חשוב בכלל מה הוא אמר. עצם העובדה שהוא דיבר דבר אלוקים, זה מה שיש. לכן זה כבר, כאילו, יש שבה, you put whatever you want, תשימי שם מה שאת רוצה. העיקר שזה היה דבר אלוקים. נכון, זה מה שהיא, זה חזל, יש מי שאומר את זה על יתרו. למה יתרו אומר למשה, אתה נבול תיבול? כאילו, למה שהוא ייבול? כאילו, בסדר, נו, אז הוא גם איש אלוקים, הוא ישלוט בזה, מה הבעיה? אז אחד האדמו"רים אומר שבני ישראל כל כך רצו לשמוע את דבר השם, שהם היו מביימים סכסוכים. כאילו, תחטוף לו את הבקבוק, יאללה, בוא נלך לבקר את זה משה רבנו, בוא נראה מה הוא יגיד. כאילו, עשו רק כדי לשמוע, כאילו, קלוץ קש, קוראים לזה, עשו שאלות קש כאלה, אמרו לו, אם זה היה אמיתי, אז בסדר, זה אמיתי. אבל ברגע שזה מתחיל להיות איזה מין התמכרות למשה, אז זה כבר לא טוב. אז זה כאילו, לוחצים פה על כפתור. מה השם אומר? איפה האתונות שלי? איפה הזה שלי? איפה הוא שלי? איפה הזה? עם מי להתחתן? עם מי לא להתחתן? שאלות פשוטות כאלה. ודבר השם יצא על ידו. ואנחנו שמים לה, אנחנו כבר, כמובן שאנחנו יודעים את התוצאות של מה שקרה פה, אז אנחנו מבינים שקרבת אלוקים לא הייתה פה. זאת אומרת, זה לא, זה כאילו מסומן וי כזה, כאילו, יופי, יש לנו את זה. יש לנו את זה. לא לקדוש ברוך הוא יש אותנו, לנו יש אותו. בסדר? ולנו יש את מלך העולם, כלשון המשורר. בסדר? אנחנו מרזיקים אותו בכיס הקטן. כן. צריך, אנחנו... בסדר? מבינים את ההבדל? זאת אומרת, הם לא... אין קרבה גדולה לאלוקים. זה לא שלמלך העולם יש אותנו. לשליחותו. ויבוא העם, והנה הם נופלים, מכה קשה מאוד. גם על זה דיברנו קצת שבוע שעבר. מה הם עושים, דבר ראשון? אין בכי. אין בכי. מושכים שפתיים. עוד לא בוכים. 4,000 איש, זה מלחמת יום כיפור, כפול 2. אכן? בערך. כמעט. מלחמת יום כיפור, כמעט 3,000 הרוגים. וגם, ושמה, לא כל כך שאלו למה נגפנו השם. אמרו, ועדת הגרנט, הוא השם, היא השמה, זה השם, הוא השם. חיפשו השמים. אבל בטווח ארוך אנחנו רואים שקוראים לזה מלחמת יום כיפור. זה עשה לחברה הישראלית יום כיפור. עכשיו יש יום כיפור לכולם. תמיד היה יום כיפור רק לדתיים. עכשיו יש יום כיפור לכל החברה הישראלית. עד כדי כך שכשרוצים לתאר איזה משהו, אז אומרים, זה יום כיפור של המניות. כאילו, הפכתי שעה ואהב יום כיפור. טעות. זה לא בדיוק. הם באים ועושים חשבון נפש אלוקי. זה נראה על פניו יפה יפה. מה המסקנה שלהם? נקחה אלינו, כן, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? אגב, הם מדגשים את המילה היום, תראו את הנימה האופטימית, מחר יהיה, נכניס להם כפליים. אנחנו גם צריכים לנקום בהם עכשיו. 1-0 לטובתם, עכשיו נראה להם מה זה. כן? אז נקחה אלינו משילו, והמילה אלינו צועקת לשמיים, נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו, ויושיענו מכף אויבינו. ולא יילחם עמנו, הוא יעשה לנו. כן? אנחנו לא פועלים ביחד, זה לא... לקחת את ארון השם כדי לפעול ביחד. אלא יש פה איזה פספוס קטן. תראי, אני נזהר מזה קצת. אני יותר חושב שיש פה מחשבת עבודה זרה. אין פה עבודה זרה, זאת אומרת, הם לא ייחסו אלילות לארון עצמו. יש פרשנים שרוצים להגיד את זה, מודרניים בעיקרם. אני לא רואה את זה ככה.
לא, רק תפיסה שמושפעת ממה שיש.
כן. כן, וזה יש גם בימינו, יש גם בימינו. אפילו הביטוי ולנו יש את מלך העולם, שעל פניו זה שיר אמונה יפה. אם את חושבת על זה בעומק, זה לא מדויק, זה לא לשון המתה. בסדר? זה לא נחמד כל כך, להגיד ככה לקדוש ברוך הוא. זה גם שם אותו ביטוי, כן? ולנו יש את מלך העולם, הוא שומר אותנו מכולם. זה עובדתית, זה נכון. אבל... זה לא מטרת קיומנו, שהשם ישמור עלינו. אלא אנחנו צריכים לשמור את מצוותיו, כאילו זה העיקר. בפרט שרוקדים את זה בדיסקוטק, זה בכלל לא הופך להיות עניין מיוחד. וישלח העם שילו, כן? הזקנים הגיעו למסקנה, יש להם ידיעה וחוכמה. אגב, מה מאוד בולט שלא עשו הזקנים? הרי אם יש כזאת שאלה אמיתית, למה נגפנו השם היום הזה? מה חסר לנו פה מיד? שאול נביא. יש נבואה, לא? לפני רגע שאלת, דבר השם, דבר השם, דבר השם, על כל שטות שואלים את הקדוש, את הנביא. על שטויות, על נעלי בית ועל זבובים ויתושים. אז למה נגפנו לא שואלים? זה דבר תמוה מאוד. אין זאת שהזקנים לא כל כך נוח להם המצב החדש הזה. יחבוב סמכויות, כאילו העם פונה לאיזה, בקלות אפשר להגיד עליו, מה? כן, מיסטיקה, מה זה? אנחנו פה, אין התנגדות לכל דבר שהוא לא זקני, זקני וסמכותי, יש סדר, יש היררכיה, מה איזה נער פתאום בא ומתחיל לדבר דברי, אבל לעשות, הוא אומר דברים אמיתיים, אי אפשר להתווכח עם עובדות, זה לא יהיה פשוט. זה לא יהיה פשוט. חידוש הנבואה הוא לא עניין פשוט. לא פשוט בכלל. והם לא, הם לא מתייעצים בכלל. אין, אין שום דיבור אל שמואל. לא שואלים אותו אם לקחת, לא לקחת, למה, כלום. כאילו הוא לא קיים. והיא כבוא ארון, ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. כן, יש פה שוב דיספרופורציה. שימו לב שהתנך משתמש פה בביטויים מגזימניים כאלה, כאילו, זה לא שזה באמת, זה באמת היה, זאת אומרת, מגזימני זה לא שזה, לא גוזמה, אבל באמת היה פה איזה משהו שהוא, כשאני שואל את עצמי, מה קרה? זה באמת איזה, לא הנחת רווחה, זה באמת איזה תרועה בלתי רגילה, עד כדי כך בלתי רגילה שהפלישתים שומעים. כל כך חזק שהפלישתים שמעו. ואולי הם אפילו עשו את זה חזק כדי שהפלישתים ישמעו. והנה עכשיו תראו את הבומרנג, וזה סיימנו שבוע שעבר. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, אגב, אולי אני אעצור רגע פה. מה זה תרועה? מה זה תרועה? מה דגש, מה זה מזכיר לנו כל תרועה? מלחמה. נכון? נפשי שומעת שופר, אומר אל שופר חיקי, כותב יושע ואחרים. נפשי שומעת שופר, הוא כותב ירמיהו. חיקי שופר, כותב יושע. כאילו זה תמיד, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אומר עמוס. אבל המקור לזה הוא בספר במדבר, פרשת בהעלותך. בואו נציץ שם רגע. רק על הביטוי תרועה. פרק י' בספר במדבר, פרשת בעלותך, ויאמר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, ויהיו לך למקרא העדה, ולמסע את המחנות. יש לזה שני תפקידים, אחד, לקרוא את העדה, ולתת איזו התראה לקראת נסיעה, למסע המחנות. ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה אל פתח או אל מועד. ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל. זאת אומרת, כל כנראה חצוצרה יש לה עוצמה משל עצמה, כי אם תוקעים רק באחת, שומעים שזה רק אחת. אם תוקעים בשניים, שומעים שזה שניים. ותקעתם תרועה, אז יש תקיעה ויש תרועה, כמו בימינו. תרועה, זה, תקיעה זה קול פשוט אחד, כמו הזעקה, גם היום בימינו שיש סירנה. נכון? אז עושים קול עולה ויורד, היום כבר אין יותר הרגעה. אין זקת הרגעה, תמיד מחכים כל באזור לפי מה שהוא, שומעים את הבום, אתם באזור שכנראה לא שומע כאלה דברים, ברוך המקום, ויוצאים, זהו, עבר. או לחכות עוד כמה דקות, או לחכות 5 דקות, 10 דקות, לפי ההוראות של פיקוד העורף. אבל אנחנו יודעים שפעם היה צליל עולה יורד, זה הזקה להיכנס למקלט, צליל תקיעה, פשוט, זה לצאת מהמקלט, פעם היה ככה, כשהיינו ילדים. ותקעתם תרועה שנית ונסו. אז יש תקיעה לאיסוף המנהיגים וההתכנסות, ויש תרועה למסע. ואז ככה מבחינים, כן? טטטטטטה, מין שברים, תרועה כזה, משהו כזה. כל שבור, עולה יורד. ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. כשאתם עושים מהקל, לתקוע ולא להריע. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. כן? אז גם פה אנחנו מבינים, התרועה הזאת שהייתה במחנה הישראלי, הכהנים הם אלה שעושים את זה, כמו פה. זה הכהנים, הם אחראים על התרועות תקיעות. וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם. הנה המצב, נכון? על פניו, הם עושים את מה שכתוב. הם לוקחים את ארון השם למלחמה, כמו שכתוב בשולחן ערוך דימיהם, ותוקעים, כתוב. וכי תבוא מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות. תמיד במלחמה צריך להריע בחצוצרות, ובשמחה לתקוע. אגב, זה מאוד מעניין לפי זה, כשמקילים את העדה, מה, איזה קול משמיעים? לא של פחד. לעולם לא להקהיל את ישראל מתוך הפחדה. תמיד מתוך שמחה. זה מדהים. אתם תראו מתי זה קרה. מי נכשל בדבר הזה? שהקהיל את ישראל מתוך אימה. להקהיל זה לאסוף. צריכים לאסוף את עם ישראל. קומו ונעלה ציון. אתה יודע שזה מנגינה. הם אומרים, קומו ונעלה, נעלה לציון. הם לא באים, מי שלא יעלה לציון, לחד אותו, שרף לשפה. אין דבר כאלה. זה בדיוק לא לעשות את ההקהלה מתוך פחד. ראשי חודשכם, הותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. אז על פניו, כשאני מסתכל מה שכתוב פה, הם היו בסדר גמור. נכון? יש מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, כי תבואו מלחמה בארצכם. והרי אותם, והם תוקעים, הם מריעים, הם לא תוקעים, הם מריעים. תרועה גדולה. אז מה הבעיה? בעיה אחת, לפני השם. לפני השם. כאן, זה מה שהזכרת. לפני השם, זה ארון השם. הנה, יש פה את ארון השם, ואנחנו מריעים לפניו. לא, לפני השם זה המקום הנפשי שאתם נמצאים בו. לא המקום הפיזי שיש את ארון השם במחנה, אלא לפני השם אלוקיכם, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש פה איזה תרועה לשון ראות. יש איזה קרבת אלוקים גדולה שנעשית פה על ידי התקיעות האלה. אתם שלי, אני איתכם, אתם עושים לי מקום, היה מחנך הקדוש, היה מחנך הקדוש. ובואו נראה מה קורה עכשיו. נחזור אלינו. שמואל א' פרק ד', הפלישתים שומעים את התרועה ויאמרו, כן, במקום שהשם ישמע את התרועה, זה בדיוק המצפה עכשיו, נכון? מי צריך לשמוע? שומע כל תרועה, תמו ישראל. ברכת ראש השנה, בסמוסף. שומע כל תרועה, תמו ישראל. ברחמים. והנה פה, מי שומע את כל תרועה, תמו ישראל. בדין, הפלישתים. הפלישתים שומעים. תראו את היער, וסיפרתי על סיפור ועל השואה. זה סוף השיעור הקודם. וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. שואלים, מי כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העבריים? וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. עכשיו, בהנגדה הזאת פה, דווקא כשרואים מה הפלישתים חושבים על ארון השם, אז רואים מה זה עובדי אלילים. עם ישראל לא הגיע למדרגה הזאת, אבל גם לא צריך כדי להנש, להגיע למדרגה הזאת. מספיק המחשבות האלה של עבודה זרה. מחשבת עבודת אלילים, שזה כמו. והם אומרים, אוי, ויאמרו עם הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. שבילם אלוהים זה הפסל. מה שהם רגילים, כל אחד מה שאתה רואה זה מה שיש. כאילו מה שהם רגילים לראות. כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אם עם ישראל רצו שהתרועה שלהם תפחיד את הפלישתים, אכן הפחידה את הפלישתים. אבל הפלישתים הם צבא מנוסה ומיומן, ויש להם קציני חינוך. פוליטרוקים קוראים לזה. בצבא הרוסי היו פוליטרוקים. גם בצהל של ראשית תנועות המדינה היו פוליטרוקים. כן, נשק יום הדין קוראים לזה. אמת הדבר. צדקת. עכשיו תראה מה עזר שלחצו על כפתור אדום. אגב, זה עד ימינו ככה, מאזן אימה לא תמיד פועל לטובת המאיים. הראיה שעם ישראל, מדינת ישראל שומרת על איזה עמימות בנושא האטום, כדי להטריע, להרתיע, וזה סף מאוד חלקלק של מרוץ חימוש. ככה ממש, לכן כל מי שפתח את הפה יותר מדי, הכניס אותו לכלא. כי יודעים ולא יודעים, אומרים ולא אומרים. אתה יותר מדי אומר, אז אתה מתחיל להיות, זה מתחיל להיות בומרנג. זה לא לטובתך, זה מתחיל להיות מסוכן. עד גבול מסוים. כן? ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. לא הייתה כזאת אתמול שלשום. הם נהיו דתיים פתאום. אין? כתבה בעיתון הארץ, הצבא של היהודים נהיה דתי. הדתיים השתלטו להם על הצבא. אוי ואבוי, פחד אלוהים. כן, זה רואים, התחזקות. יש התחזקות. אומרים להם הפלישתים, התחזקו. הם התחזקו? נכון, תראו את הביטוי, התחזקו. איפה התחזקות? יש התחזקות. התחזקו! גם אתם צריכים להתחזק עכשיו. ומי תתחזקו? בכוח שלכם. עזבו עכשיו את האלילים, הם אומרים להם. הם חזרו בתשובה. ארון השם החזר בתשובת הפשטים, כאילו. הם לא אומרים, האלוהים שלנו יותר גדול. לא, כי האלוהים הזה הוא הכי גדול. אם כבר אתם רבים על גודל, אז הוא הגודל. הוא גודל אלוהינו. כן? אז הם נותנים לו המון גודל, אומרים, הלא הוא האלוהים המקים את מצרים. אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. זאת אומרת, הם יודעים את ההיסטוריה שלנו יותר טוב מאיתנו. כמה יהודים אז הקפידו באמת על כל מיני דיני ליל הסדר וכן הלאה. כנראה שלא הרבה. ודאי לא עלו לרגל בהמוניהם כל זכורך להקריב קורבן פסח ובית המקדש בשילו. ממש לא. התחזקו ויהיו לאנשים. תפסיקו להיות בעלי דמיונות אלוהיים. תהיו בני אדם, פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. והייתם לאנשים ונלחמתם. אתם שומעים את הפוליטרוקים? אבל אתם שמים לב למה, מה נהיה פה עכשיו? עם ישראל מתחיל לאמץ קצת את הדימויים של הפלישתים ביחס לארון האלוהים. הפלישתים ממש נלחצו מזה, כי זה באמת מה שהם רגילים אליו. זה התמול שישום שלהם. ועכשיו הם חוזרים בתשובה. עזבו את האלוהים עכשיו, בוא נלחם. אין אלוהים, אין כלום. בואו, נלחמה עכשיו. אז הם זנחו את פסיליהם ואת אליליהם בגלל ארון השם, והם עכשיו נהיים רציונליים. ארון השם הפך את ישראל למיסטיקנים ואת הפלישתים לרציונליים. אז סוף רציונליות שתנצח. לגמרי. 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 הרב קוק כותב את זה בכמה מקומות. שהכפירה של הדור האחרון יש בה משהו שמנקה מחשבת עבודה זרה. אתה יכול להתייחס לאלוקים בצורה כל כך לא נכונה שצריך לכפור בזה. ואז תוכל לבנות את בית המקדש. כן, זו השוואה נכונה. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו. וינוסו איש לאוהליו. ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון האלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, מדב קרועים ואדמה על ראשו. בוא נעצור רגע פה. למה מתו 30,000? כשהם לא לקחו את ארון השם, מתו 4,000. ביום השני שהם היו בטוחים, היום נגפנו, מחר, מחר יום חדש. הביאו את ארון השם, נהרגו 30,000. למה? זאת אומרת, הפלישתים עכשיו היכו על ימין ועל שמאל. חרב פיפיות בידם, וזה העוצמה. אבל בכל זאת, למה מתו במלחמה הראשונה רק 4,000? הרי זו הייתה מלחמה רגילה. הם התחילו, הם הרגו בהם, 4,000 איש נהרגים. אמרו, הגזמנו כבר, די, מספיק. אגב, לא מספרים כמה נהרגו לפלישתים. יכול להיות שגם לפלישתים נהרגו אי אלו. אבל כנראה לא פרופורציונלי. לא הבנתי. אבל אחרי שנהרגים 4,000 האופוריה נגמרת, כמו אתמול. או, זו התשובה. זו התשובה. אבל לא כמו שאתה אפשר לשמוע מדבריך, מה שאני מבין מתוך דבריך. בגלל ארון השם, הכוונה שארון השם פעל גם עליהם עכשיו פעולה הפוכה. זאת אומרת, על הפלישתים זה פעל פעולה של התחזקות ולהילחם בכל העוז. עכשיו, עוד יותר מאתמול הם נלחמים. אז מה עושים עכשיו עם ישראל? הם לא בורחים. למה הם לא בורחים? לא בגלל שהם בוטחים בארון השם, בגלל שהם רואים שהרעה נוגעת אל ארון השם והם רוצים להציל את ארון השם. אז נהרגים 30,000. 30,000 זה כל הרוגי מלחמות ישראל ופעולות איבה. לא יומן. במלחמה אחת, עם ישראל מאבד 34, בתוך יומיים, 34,000 לוחמים. כל מלחמות ישראל, מקום המדינה ועד היום, לא הגענו לזה. רק להבין מה זה ימי גאולה. שלא לדבר על הגלות. 30,000 איש ביום אחד זה בירקנאו. יום עבודה בבירקנאו, 30,000 יהודים. כן, רק להבין את הסדרי גודל. מה זה מדינת ישראל? 60, 70, 60, עוד מעט 70 שנות קיומה. והסיבה, בדיוק כמו שאמרת, בגלל ארון השם, הפלישתים נלחמים כמו אריות עכשיו, כמו בני אדם, ובני ישראל מנסים עכשיו להציל את ארון השם, אז הם מוסרים את נפשם, כאילו הלוחמים העזים באים עוד יותר, והם לא בורחים, הם פשוט לא בורחים. היו שנעשו, כתוב, נעשו איש לא עליו, אז איך 30, עולם רק אחרי 30 אלף, אחרי 4,000 כבר, גם במלחמה הראשונה נהרגו רק 4,000, כי ברגע שהם הרגישו שהכף מוטל לטובת הפלישתים, הם ברחו. אז נעצרה המגפה, כאילו לא נהרגים, אם אתה מנתק מגף, שמלחמה צריך שניים, צריך ראש בראש. אם בורחים, אז גמרנו, אז אין הרוגים. ובפעם השנייה, ארון השם לא רק שלא פעל את הפעולה המצופה, אלא שהוא עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה. ממש נכנס בהם. קודם כל, תנאי קרב זה לא כבקשתך, אתה יודע. אולי חשבו להניס את הארון. אבל אולי גם המחשבה של אותם כהנים שהיו עם הארון, כמו משה אהרון וחור, נכון? שעומדים עם הידיים, או יותר נכון להשוות את זה לאבדי, לאחאב, שנתקע בו חץ, והוא מבין שאם הוא לא יעמוד במרכבה, כולם יברחו. וזה הוא מסר את נפשו, על זה הוא קיבל צלש על הדבר הזה. כן? הוא שילם בחייו על ההבנה שהוא מסר את נפשו לכלל, ממש, מסר את נפשו על כלל ישראל. ופה, תודה, אני מניח שהכהנים הבינו שאדרבה, אם החזית מפגינה עכשיו חולשה, אז אדרבה, הנוכחות שלנו יותר נצרכת. וכשהם רואים שהפלישתים עוד פעם חותרים וחותרים וחותרים לכיוון הארון, הם יותר מגינים, יותר מגינים, יותר מצוין, אז יותר נהרגים. וגם הארון נופל, והכהנים נהרגים. זה אגב מדהים לראות, אף על פי שזו גזרה, תראו איך גזרה של הקדוש ברוך הוא מתגשמת במחשבותיהם של בני אדם, בפילוסופיה שלהם, בפסיכולוגיה שלהם, באינטרסים שלהם. דבר השם, הגזרה האלוקית היא כל כך עמוקה שהיא חודרת את כולנו. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה, נהיה על ידי בחירות חופשיות של בני אדם, שעושים דברים מתוך בחירתם החופשית. רק שהיא שגויה. גם בחירה שגויה חופשית היא. והם משלמים עליה מחיר. אז כאן רואים את זה חזק מאוד, זה מאוד חשוב להבין את זה. כי הרבה פעמים מבלבל אותנו היחס הזה שבין השם גוזר עלינו ואנחנו עושים מה שליבנו חפץ. כאילו אנחנו מרגישים איזה בובות על תיאטרון, של תיאטרון כאלה, בובות על חוט, וזה לא ככה. הקדוש ברוך הוא לא צריך חוטים. מושל בנו במחשבותינו. גלגל לנו מחשבות. ככה חיזוק לב פרעה, אותו דבר היה. שהם חיזק את ליבם, להילחם. חיזק את ליבם. איך הוא חיזק את ליבם? כי הם הביאו את ארון השם, והם כל כך כאילו צריכים אותו, והוא הולך ליפול ליד הפלישתים, עוד יותר מזנקים, עוד יותר ועוד יותר נהרגים. כי הם לא באמת לוחמים. הפלישתים לוחמים. מעין זה, כן. מעין אותו דבר. מעין אותו דבר. כן, זה מה שאני רוצה לומר. מגיע עכשיו עונש, לא רק על זה, על כל היחס, כאילו, על מה מגיע להם עונש? על זה שאתם לוקחים את ארון השם אליכם ולא את עצמכם אליו. כשהיה ארון השם, אתם באתם אליו? מישהו עלה פה לרגל? מישהו נתן כבוד לקדוש ברוך הוא? הכהנים נתנו כבוד לקדוש ברוך הוא? היה פה כבוד במקום הזה? אז אתם עכשיו רוצים את ארון השם בשביל עצמכם? שוב, את רואה את זה כבר פה, כשאת קוראת את היחס הראשוני הזה לשמואל, מה העובדה ששמואל הנביא התגלה כנביא, עשה לציבור הישראלי, להפך ממה שנבואה צריכה לעשות. תפיחה על השכם, טובים אנחנו צדיקים, לא כן, מה, הקדוש ברוך הוא מביא לנו נבואה? בסדר? בואו נעצור פה, זה לא נעים לעצור במצב הזה, אבל יש לפנינו עוד דברים גרועים יותר, אז בואו... אז אפשר לעצור פה ונמשיך בשיעור הבא.